יש בסדרה פיוטרמה איזה קטע שהם נוסעים בזמן ופוגשים את גרי גייגקס ואומר להם Hello, it is a nice day.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. ברוכים הבאים ללא קריטי, שהוא פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ואיתי נמצא איתי חורב.
ערב טוב.
שלום, שלום.
נמצא איתנו ברוחו.
עמית מוסר דש.
גם עודד.
מה אנחנו עושים היום, איתי?
אני אתן רמז למה אנחנו עושים היום, אני הבאתי לפרק הזה מלא קוביות.
איתי, אני שמעתי ששום דבר לא הגניב אותך השבוע.
קרו כל מיני דברים קטנים, אבל אתה יודע, סגר הנצח כבר התחיל, ו...
לא עדכנו אתכם.
כן.
אבל היינו הראשונים לזהות.
זה נכון. אז הוא כבר התחיל ולא כיף לי...
לא רצו כל כך להקשיב לנו כשאמרנו שזה רעיון טוב.
לכן עשו את זה כשזה כבר לא היה רעיון טוב.
בדיוק. שכבר אין מה לעשות.
כן. בכל מקרה, היה לי משחק כיפי אתמול. היו בדיחות על... זה משחק מדע בדיוני. מתרחש בשנת 3000 ומשהו, לא באמת. האמת שסבר להניח שאפילו יותר מוכר מ-3000 ומשהו עכשיו שאני חושב על זה, כי יש שם את הקיסר בין 1000 השנים. אז... אבל באיזושהי סצנה, בשיחה איכשהו, עלתה סדרת הספרים שיר של אש וקרח, ומישהו שם התלונן שעדיין לא יצא הספר השישי, אוף מה קורה עם זה. זה היה מאוד כיף, מאוד הצחיק אותי. אבל לא יודע, לא קראתי דברים השבוע, לא שיחקתי כמעט. לא היה מגניב.
זה מאוד מעציב. אותי מה שהגניב השבוע, הנה יצא לי בדיוק 59. שאם תהית, זה אומר על ה-NPC שלי, שהוא...
מת.
המוטיבציה שלו זה 59 אינסטיטוט, מה זה? 64 אינסטיטוט, גריד. הוא רוצה למסד את תאוות הבצע. הוא נשמע לי כמו איזה... סוחר ממולח שהולך להשתלט פה על על העיר. טוב, מה שתגניב השבוע,
כן.
זה טבלאות הקריות, והחלטנו שנעשה על זה פרק. זה כן. לא רק בגלל שזה הגניב אותי, זה גם מין דבר כזה שעולה לדיונים מדי פעם, ואפילו היה על זה דיון לא כל כך מזמן בשחקני תפקידים בישראל, סביב ה... הנקודה שהרבה פעמים זה עולה ממנה זה התקלויות אקראיות, או איך קוראים לזה עם מפלצות?
מפלצות משוטטות. אני אישית מעדיף בהרבה את התקלויות אקראיות, כי אז הן יכולות להיות מפלצות, אבל הן יכולות גם לא להיות מפלצות.
כן, עלתה השאלה הזאת של מה עושים עם, מה זה הדבר הזה של מפלצות משוטטות, למה שדבר כזה יהיה טוב, ואז עלו מגוון טיעונים בנושא הזה, בין טיעון ה-OSR, שזה איזשהו סוג של משחק ניהול משאבים, ומחשבות אחרות על זה שזה יכול להיות הזדמנות סיפורית, ומה אתה חשבת על זה, איתי?
עד היום בעיקר הרצתי דברים מוכנים מראש. והקמפיין האחרון שסיימתי להריץ הסתיים די מזמן האמת, והיה לי קשה עם זה שהוא כתוב מראש. אני חושב שסיפרתי על זה כבר, שבכל מיני נקודות הרגשתי שהשחקנים עושים מה שכתוב בספר, כי הם מרגישים שאלה הקונבנציות של התחביב, שזה מה שהם מצפים מהם לעשות, במקום לעשות מה שהם רצו לעשות. ובגלל זה עכשיו אני מנסה יותר לבסס את המשחקים שלי על פחות תכנון קדימה ויותר גלגולי קוביות ודברים כאלה, כדי שיהיה לשחקנים את המקום להחליט מה הם עושים, בלי שזה ישאיר אותי חסר יכולת להריץ להם את מה שהם רוצים. אז הם אומרים מה הם רוצים, ואז אני יכול לגלגל קוביות ולראות מה יש במקום שאליו הם רוצים ללכת. או שאני יכול גם להכין דברים מראש, כמו שאני אוהב, אבל פחות לתכנן בזמן הרכבת הדמויות את סצנת סיום הקמפיין. כיום אני מריץ שני קמפיינים ובשניהם אין לי מושג מה יקרה בסשן הבא, בטח שלא בסשן האחרון.
מצוין. זהו, אני, אחד מהדברים שאני עלול לי סביב זה, זה שאני, מה שאני אוהב באופן כללי במנגנונים אקראיים במשחקים, זה שהם נותנים לי גירויים לאלתור, שנותנים לי איזשהו חומר שאפשר ככה לנעוץ בו את השיניים, ויש טבלאות שעושות את זה ממש מצוין. אני אגב אציין שזה נכון שהרבה פעמים טבלאות של מפלצות משוטטות לצורך העניין, זה לא הדבר האידיאלי בשביל זה. זאת אומרת, הרבה פעמים זה לא הדבר שמעורר הכי הרבה, אם כי לפעמים זה יכול להוציא תוצאות מעניינות, כאילו אתה רואה איזושהי תוצאה מוזרה, וצריך להסביר אותה סיפורית, זה יכול להיות כיף, זה יכול להיות מעניין. אבל זה גם יכול להיות שסתם, אוקיי, כן, יש פה איזושהי מפלצת.
אני חושב שמקומות שבהם, אגב, טבלאות ומפלצות משטטות הן באמת חשובות, אלה מקומות כמו טירת אמבר, או מקומות שהן טירה משפחתית כזאת, והדמויות מסתובבות שם, והדמויות, כן. בני המשפחה נמצאים בחדרים.
טירת אמבר, רק צריך להגיד למי שלא קשיש.
אוקיי, חשבתי שאתה מדבר על זה שאסור להם לצאת מהחדרים בגלל הסגר. לא, כי מותר להם להיות בכל מקום בטירה, הטירה זה הבית שלהם.
כן, לא מותר להם, אפילו לא צריכים מסכות. לא, לא על זה אני מדבר.
כן, אז טירת אמבר, אכן אני צריך להסביר, היא הרפתקה ותיקה משנות ה-80, שאפילו תורגמה לעברית, שבה באופן לא מוסלל בעליל, הדמויות הולכות לישון בערב, קמות בבוקר, מוקפות בערפל.
שאי אפשר לצאת ממנו.
ליד דלת של טירה, כדי שיהיה ברור שהן חייבות להיכנס לטירה, החמור שלהן בורח, יש להן חמור גם אם לא היה להן חמור, לפני שקנינו את המודול הזה, יש להן חמור שבורח לתוך הערפל ומת, כאילו החבל שלו נשאר בחוץ, הם מושכים את החבל ומוצאים את הגופה של החמור, ואז הם נכנסים לטירה ורוצים איכשהו לצאת החוצה, והם מסתובבים בטירה, עד שהם פתאום עוברים טלפורטציה עולם מערכה אחר, שבו כתובות 5 התקלויות ויאללה מנחה תמציא לך עולם מערכה, כי זה מה שקרה עכשיו כי קנית את ההרפתקה הזאת, וזהו. אבל בטירה עצמה יש את בני משפחת אמבר, ונכון שבכל רגע נתון המנחה יכול להגיד, אוקיי, אתם הולכים במסדרון ואתם נתקלים בבן משפחה, אבל אני חושב שזה הרבה יותר נחמד כשהם הולכים במסדרון לבדוק אם הם במקרה נתקלו באיזשהו בן משפחה, ואם כן, אז באיזה בן משפחה. במקום להחליט את זה לבד, כי בסופו של דבר למנחה יש את הרעיונות שלו, ואם הוא כל הזמן ישתמש רק ברעיונות שלו, הוא יחזור על עצמו באיזשהו שלב. והטבלות מאפשרות לו לצאת מאזור הנוחות ולעשות דברים שאולי הוא לא היה עושה בצורה אחרת.
בוא נקרא את זה רגע בצורה אידיאלית, אני חייב לומר שאני מכיר את ההרפתקה משמוע, אני לא שיחקתי בה, אבל רגע בצורה אידיאלית, זה יוצר לך איזשהו השילוב בין מקום מסוים בטירה, ודמות מסוימת על האישיות והמוזרויות הספציפיות שלה, הוא איזשהו שילוב אקראי שנוצר לך ויכול לייצר איזשהו משהו מעניין. זהו, אני, מה שאני מאוד אוהב ונתקלתי לאחרונה הרבה, חלק מזה דרך הערוץ היוטיוב המבריק של טרבור דוואל, שכבר המלצתי עליו ואני אקשר אליו שוב, ותראו אותו שבו הוא משחק משחק סולו, ומשתמש בהרבה מאוד כלים של טבלאות אקראיות, כדי לחולל את התוכן שהוא נתקל בו, שהוא מתמודד איתו במשחק. אז די נברתי לאחרונה בכל מיני טבלאות כאלה, חלקם דברים שכבר אצלי הרבה זמן, כמו למשל התוסף החביב Perilous Wilds של עולם המבוך, שכולל בין השאר אסופה של טבלאות ממש ממש מגניבות ליצירת דמויות, ליצירת פרטים שונים, ליצירת נפסים, או מה שקוראים דמויות בלי שחקן, ליצירת מבוכים, שזה ממש ממש מגניב, כולל אפשרות שאפשר להשתמש בזה ממש ככלי להריץ מבוך בלי לתכנן אותו מראש. כל עוד לא מתעסקים במפות וכל מיני דברים כאלה. אז זהו, אני חשבתי שאנחנו היום יכולים לקחת, לייצר לנו איזה 2-3 דמויות, דמויות בלי שחקן, או אולי עם שחקן, אולי עם חצי שחקן, ולשלוח אותם לאיזושהי הרפתקה במבוך אקראי. אני בעיקר רוצה להקים ככה את הרקע בעזרת כמה גלגולים בכל מיני טבלאות, ושנראה מה יוצא, אם זה יוצא משהו מעניין. אתה בעניין?
אני אשמח, כן.
אני אגיד לך איזה כלים לי יש פה לפניי. יש לי את החוברת החביבה ביותר שנקראת UNE, The Universal NPC Emulator. זה כתוב UNE כזה עם איזה אומלאוט כזה.
אומלאוטים זה חשוב במשחק
התפקידים. כן, זה מאוד מאוד חשוב. שזאת חוברת חביבה ביותר שמאפשרת לייצר דמות שגם עם התיאור שלה, גם עם המוטיבציות שלה, והדבר הנחמד פה זה שהיא יוצרת דברים שהם יחסית מאורפלים. זאת אומרת, היא נותנת פרומפטים כאלה או גירויים שהם יחסית צבעוניים, אבל יחסית מאורפלים, ואז אפשר באמת להפעיל על זה חשיבה יצירתית ולעגן את זה בתוך העולם שאנחנו רוצים. אז אני חושב שאנחנו משחקים באיזה מין עולם פנטזיה כזה, יחסית רציני. תגיד לי אם אתה זורם עם זה.
אין לי בעיה עם זה.
אולי אנחנו נהיה קצת הומוריסטים, אבל הפנימית מדובר במשהו יחסית רציני וחמור סבר. זה הכלי שאני הייתי רוצה להשתמש בו. לך יש איזשהו כלי בשביל ליצור איזה נפס?
אז יש לי כלי שהוא יותר לשחקנים מאשר ל-NPCs.
מעולה, מעולה.
שזה אחד משלושה ספרים שכתבה ג'נאל ג'קיי בשנות ה-80. ג'נאל ג'קיי היא מעצבת משחקים אגדית אפילו, אפשר להגיד. יש כמה הרפתקאות שהיא כתבה בשנות ה-70-80 שנחשבות ל... שעד היום אנשים מסתכלים עליהן בהערצה, מגדל האפל, מערות טרקיה, שום דבר מזה לא תורגם לעברית, זה אני מתרגם ככה על הזבוב. והיא הוציאה בסוף שנות ה-80 שלושה ספרים בשם Central Casting, אחד לפנטזיה, אחד למדע בדיוני ואחד מודרני. כל ספר הוא בערך 100 עמודים של טבלאות של לגלגל מה הגזע שלך, מה הרקע, האם המשפחה שלך הייתה עשירה או ענייה, האם היית ילד לגיטימי או לא, אם לא לגיטימי אז למה לא היית לגיטימי, איפה נולדת, האם זה מקום יוצא דופן, אם כן אז איזה מין מקום יוצא דופן זה. בקיצור, ברוח שנות ה-80 לכתוב המון פרטים לא נחוצים.
מעולה, נתחיל ממך.
ולחשוב שזה אחלה ויש לנו דמות יותר טובה בגלל זה. אני יודע שבימינו היא עובדת על גרסה מודרנית של הספרים, אין לי מושג מה קורה עם זה אבל ומתי זה צפוי לצאת. אבל זאת חוברת של כמעט 100 עמודים, אני לא הולך להתחיל לגלגל בה עכשיו.
אז מה אתה מציע? חשבתי שאתה הולך לתת, אתה יכול לגלגל בה קצת? אפשר לקבל ממנה כמה פרומפטים או שחייבים לעשות את כל התהליך?
אפשר לגן. עקרונית יש בה כל מיני דברים שמשפיעים על העתיד. למשל, אם אני מגלגל קוביה של 10 בשביל לראות מה הרקע התרבותי שלי, ואני רואה שאני משבט ברברים, ולשבט ברברים יש פלוס 2 בגלגולים שמושפעים מהתרבות אחר כך. אז עכשיו אני בודק מה הסטטוס החברתי של המשפחה שלי, ואני מוסיף לזה 2 כי אני ברברי. אז יצא לי 53, שזה בעצם 55, שזה לא שינה בשום צורה, כי נפלתי בטווח של בין 40 ל-80, שזה אומר שהמשפחה שלי מבוססת כזאת, הם סבבה. וזה אחר כך משפיע לי על כל מיני, כל גלגול כזה אחר כך משפיע הלאה על הגלגולים הבאים.
מעניין, זה גישה מאוד מאוד שונה, כן? לצורך העניין, היצירה פה היא באמת נותנת דברים הרבה יותר כלליים מזה, על הדמות ועל הזה.
אני רק רוצה להעיר שגלגלתי והברברי שלי אינו ממזר.
הוא אינו ממזר.
הוא אינו ממזר.
זה חשוב. כי לצורך העניין, בוא נראה נגיד מה הדמות שלי תהיה. יש לי פה בתור התחלה שתי טבלאות של שיוצרות לי ככה איזשהו בסיס לגבי הדמות שאני אדע רגע משהו עליה. אז אני מגלגל שתי פעמיים קוף 100, אז יש לי 72 שזה cultured, מתורבת, וואה, כבר יש לנו מתח בינינו. מישהו מתורבת.
אולי זאת תרבות ברברית.
אולי זאת תרבות ברברית. 10. ו-10 זה...
גדול, תקשיב.
cultured thug, יצא לי בריון מתורבת, ואני כבר יש לי תמונה שלו. הוא גברתן גדול כזה, עם מונוקול, וכובע שטוח, ואגרופנים.
בטוח אפשר לראות אותו באיזה סרט של גיא ריצ'י.
כל הסיכויים, כל הסיכויים, לגמרי. אוקיי? זה מה שאני יודע עליו. רגע, יש לי פה שמות. איזה סוג של שם יהיה לו? יש לי שמות פה, בפרילוס ויילד יש לי שמות.
אני רק רוצה להעיר, למרות שזה ישן ומיושן, אם אני אריץ אי פעם משהו ברוח משחקי הכס, אני בהחלט מכוון לקחת לפחות את הטבלאות של הממזר לא ממזר, כמה אחים יש לך ואיפה ביניהם נולדת ודברים כאלה, שהם באמת דברים שהם קריטיים למשחקים כאלה.
אני הולך לתת לו שם הונגרי למתורבת שלי, קוראים לו פטי אוטולשר. אוקיי, אז פטי אוטולשר זה ה...
הוא תולשר לך את הידיים מהמקום.
הבריון המתורבת שלי.
אני מתנצל על בדיחת האבא הזאת.
מה לו ולברברי שלך? אתה רוצה שנגלגל דברים על הברברי שלך? אני הולך לבדוק את המוטיבציות שלי.
אנחנו רוצים לבדוק איזה אירועים חשובים קרו לברברי שלי בילדות?
בטח, אם זה חשוב לך.
אני מניח שזה חשוב לו.
אני מעדיף לבדוק דברים כאלה כשזה רלוונטי, נגיד יותר מאוחר אפשר לבדוק אירוע חשוב בילדות שלו. כשזה עולה איזה.
עכשיו שאתה אומר את זה, זו דרך מצוינת שאני חושב להשתמש בספר הזה, ואולי להפיל את זה על השחקנים שלי ברגעים קשים.
זה נחמד. זה אחד הדברים הנחמדים, אגב, אחד הדברים הנחמדים שטרבור דבל עושה במשחק שלו, זה שהוא לא ממציא אף פעם דברים יותר מדי. זאת אומרת, אנחנו יודעים, נגיד, הדמות שלו קרא לה, היא ראתה איזשהו נס, אבל אנחנו לא יודעים איזה נס היא ראתה, כי אנחנו ביררנו, זה נתקלנו בעובדה שהיא ראתה איזשהו נס בעבר. עכשיו זה נעשה פתאום רלוונטי, אז הוא מגלגל בטבלאות כדי לגלות מה היה הנס, וגם כן, זה רק שזה נעשה רלוונטי. בואו נראה רגע על המוטיבציות של פטי אוטולשר.
אני רק רוצה לציין שהברברי המבוסס שלי, שעדיין אין לו שם, כי אני לא חושב שיש פה מחולל שמות, היה מתמחה אצל יוצר דפים ודיו, בנערותו.
טוב, האמת שזה, תראה, זה קצת שאלת הברברי, כמובן. ברברי זה אומר שהוא מתרבות אחרת, זה לא בהכרח אומר שהוא מתרבות שאין בה כתב קרוא וכתוב או משהו בסגנון הזה.
או שיכול להיות שאם היינו בודקים מה קרה לו בילדותו, היינו מגלים שהוא אמנם הגיע מתרבות ברברית, אבל נלקח מהוריו או משהו כזה לביתו של יוצר הנייר, אולי הוא היה עבד.
אתה רוצה בשבילו שם אינדונזי?
אני אשמח לקבל לו שם אינדונזי.
תן לי קוף 100.
קוף 100... 51.
קוראים לו הרטונו.
הרטונו.
יפה. אז הבריון המתורבת שלי... הוא רוצה, המוטיבציות שלו זה abuse, greed. abuse, greed. מה זה אומר לך? abuse, כאילו זה לנצל לרעה, או להתעלל, greed, תאוות בצע.
אנחנו צריכים לשלב בינינו שאלה שתי תכונות שהן
כן,
לא
לא, זה, זה כאילו זה זה כאילו או אב או זה או של או על או כל מיני דברים כאלו, זה צריך לנסות לחשוב איך הם מתחברים כאיזה מין זה מתאים בסך הכל. קודם כל הוא מניע אותו תאוות בצע, ואני חושב שהיא התאוות בצע משמשת אותו. אני אעשה פה איזה היפוך, כן, האביוז הוא, יש לו התמכרות, אולי אפילו מכור להימורים. פטי אוטולשר הוא מכור להימורים, ולכן הוא בחובות, הוא צריך אוצר ומהר, אפילו אם זה מסוכן, כי העולם התחתון בעקבותיו. אולי הוא סוחר את הדמות שלך. רוצה שנבדוק איזה סוג של מבוך יש לנו?
האמת שאני לצורך המבוך השתמשתי באיזשהו כלי שמרכז בחינם ובקלות את אז יש משחק שאני מאוד מחבב שנקרא מורקבורג, יש בו לפחות שני אומלאוטים בשם, ויש בו בסוף החוברת ערימת טבלאות שמחוללות הרפתקאות, אבל במקום לקנות את החוברת ולגלגל מלא קוביות אפשר ללכת לאתר החינמי שעושה את הכל בשבילכם וגם מעצב את זה בצורה סבירה. אז הם צריכים ללכת אל הזיגורת בין האלמוות, כוכב מהפנט ומוזר הוביל אותם לשם. עומדים מול הכניסה שזה פה פעור בגודל של כנסייה של גולגולת זכוכית. אני יכול לספר שבפנים יש מלכודות בכל מקום, הן כואבות ופוצעות אבל אינן קטלניות, וחיים שם יצורים אבודים מהעבר הרחוק.
יפה, יפה. אני חושב שזאת מה בעצם הוביל אותם אל הכוכב הזה, זה מה שאני תוהה עליו, איך הם מצאו אותו, ועל זה אני חושב שאפשר אולי לגלגל. יש לי עוד איזה דבר נחמד כזה שיש לו, שמביא פרומפטים נחמדים, שנקרא ה-Mythic GM Emulator, שזה מין עזר משחק חביב עם דברים בעייתיים מסוימים. תוכן מעניין, אמנות מחפיצה וגם ממש ממש גרועה.
אני מקווה שתרגיש יותר טוב ממה שאני הרגשתי בשבוע שעבר לגבי Hero Quest.
אני לא הולך לשלם לו 500 שקל, אם זאת השאלה.
גם אני לא שילמתי להסברו 500 שקל. בינתיים, בזמן שתסתכל על זה, אני חושב שהם נתקלו בסוחר בדרך, אז בוא נראה מה... מהו הסוחר ומה הוא מוכר?
יש לך טבלה בשביל זה?
יש לי טבלה עצומה בשביל זה. גבור לוקס הוא, אני לא מקווה שאמרתי נכון את השם שלו, הוא כותב... אני לא זוכר מאיזה מדינה הוא, אבל הוא כותב מאוד ידוע בסצנת האוסר.
לא הונגרי, אגב.
אני חושב שהוא הונגרי, כן. כותב ידוע בסצנת האוסר. הוא מוציא מגזין עם שם שקצת קשה לבטא, אבל אני אצליח, אולי. Echoes from the formal hot, או משהו כזה. כן, הוא הונגרי, עכשיו שאני רואה את זה. והמגזין הראשון נפתח בטבלת Bazaar of the Bizarre, שם אתה מגלגל 4 קוף 100 כדי לראות שנתקלת ב... בוא נראה, יש לנו פה אלמה פרנואידית שהיא מוכרת סמים.
קסמים?
סמים, לא, סמים. סמים, בלי קוף. והיא מושכת אליה קהל קטן.
הכוכב פה עדיין מרחף מעלינו, הכוכב הזה שהוביל אותנו?
אני חושב שכן.
זה מה שאני תוהה, האם הכוכב הזה נראה לאחרים גם?
אני חושב שאי שם לאורך הדרך אחרי הכוכב הייתה אותה אלמה פרנואידית. האם היא פרנואידית בגלל הסמים? או שזה שילוב בין הסמים והקהל?
אני תוהה, יש לי פה את הטבלת הפייט, את טבלת הגורל של ה-Mythic GM Emulator, שאפשר לשאול אותה שאלות. ואני רוצה לשאול אותה, האם הכוכב שאנחנו עוקבים אחריו הוא נראה לכולם או נראה רק לנו? אני הייתי אומר שזה סביר להניח שהוא נראה רק לנו, ויש פה פשוט 3 דרגות של אני שואל שאלה של כן ולא, ואני יכול לקבל תשובה של כן, לא, ממש כן וממש לא, וכל אחד מהם צריך לפרש בהתאם. אז אני הולך לגלגל עכשיו. כשאני מניח שזה סביר להניח שרק אנחנו רואים את זה, אני שואל האם רק אנחנו רואים את הכוכב שמוביל, ואני אומר סביר להניח שרק אנחנו רואים, והתוצאה היא 60, והיות שזה סביר להניח, אז התשובה היא כן. זה פשוט כן רגיל, רק אנחנו רואים את הכוכב. זה כוכב שכנראה פועל, לדעתי זה כוכב שאנחנו הפעלנו באיזושהי צורה, אנחנו הפעלנו איזשהו חפץ קסם, כדי שיוביל אותנו אל המבוך הזה.
אני מניח שאנחנו חושבים שזה יוביל אותנו אל אוצר, אוצר שיוציא אותך מהחוות ויאפשר לי ליצור עוד המון דפים ודיו, המון המון דפים ודיו.
מלא דפים של דפים.
כן.
מלא דיו של דיו.
כן.
אתה רוצה שנברר רגע את המוטיבציות של העלמת הסמים הזאת? כי אנחנו רוצים ממנה, אני מתעניין בסמים שלה, זה בטוח. כן?
זה, אני האמת, פטי. מעניינת אותי המוטיבציה של הקהל, האם הקהל בא בגלל הסמים או בגלל שהיא פרנואידית?
אתה חושב שהם באו כי היא פרנואידית? זה נשמע לי מוזר.
כן, לא, כי היא התנהגה בצורה מעוררת דאגה, ולכן הם באו לבדוק מה שלומה.
הבנתי, הבנתי. חשבתי שבגלל שהיא בוחרת סמים.
לא, זאת האופציה הקלה.
אז מה אתה אומר שסביר?
סביר שהם באו בגלל הסמים.
אוקיי, אז בואו נבדוק, האם הם באו בגלל הסמים? בואו נלך לפייט צ'ארט. אנחנו פה 78.
נשמע לי כמו ממש כן.
78, סביר להניח שהם באו בגלל הסמים? התשובה היא לא.
הם לא באו בגלל הסמים.
הם לא באו בגלל הסמים. אני תוהה מה הם כן בדיוק רוצים.
אני חושב שהם עוזרים לה.
אפשר לבדוק את המוטיבציה.
הם מקיפים אותה מכל כיוון, חונקים אותה לגמרי, ואלה שקרובים אליה צועקים, תנו לאוויר, תנו לאוויר, וממשיכים לא לתת לאוויר. אנחנו יכולים לנצל את ההזדמנות כדי לגנוב לה את הסמים.
אתה חושב שאנחנו נצליח? איך אתה בשוד? אתה ברברי, אתה בטח יודע לשדוד.
אני ברברי ממשפחה בסדר, לא נראה לי ששדדתי הרבה בצעירותי.
סתם, האמת שאני נראה לי לגמרי זה שיקח את הסמים, ונצל את ההזדמנות ואת הבלגן כדי לנסות להידחף ולקחת את הסמים. אפשר להשתמש בזה בתור מכניקה, מה הסיכוי לדעתך שאני אצליח לצאת בלי פגע עם הסמים?
נראה לי שכולם מרוכזים בה, אז נראה לי שיש לך, שיותר סביר שתצליח.
לא, אני חושב שזה לא סביר.
אתה אומר שלא סביר, אוקיי, אני איתך, לא סביר.
כי צפוף כרגע, אנשים מקיפים אותה מכל עבר, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה המוטיבציות שלהם. ואני חושב שלא הצלחתי. כן, לא, 55 בהקשר הזה, זה אומר שלא. ונכשלתי בדבר הזה, ואני חושב שאני כרגע פנים אל פנים מולה, והיא מסתכלת ישירות בי, ובואו ננסה להבין מה היא רוצה. היא רוצה 40-77, אז 40-77 זה Relate Narcissism. מה אתה חושב, איך אתה היית מפרש את זה?
אני חושב שהיא רוצה להיות, ליצור קשר עם מישהו, זה לא עניין רומנטי כזה, זה יותר בקטע של להתנסה עליו, בגלל שהיא נראית כל כך הרבה יותר טוב ממנו.
אולי היא מחפשת, אולי היא מתוך הנרקיסיזם שלה מחפשת קשר. זה קצת מה שאתה אמרת בעצם, כן. נכון?
אבל, הבנתי. כן. אבל אולי לא, אולי זה קצת, אולי כמו הארוחות של חג המולד, היא רוצה לתת לך את הסמים האלה כדי להעביר אותך חוויה שתגרום לך לראות יותר אנשים אחרים ופחות את עצמך. כי היא ראתה יפה. לתוך נשמתך.
יפה. אתה חושב שזה ישליך על המשך המסע שלנו?
יש סיכוי שדמות מסוממת תשליך על המשך המסע.
נראה לי שאנחנו צריכים לחתור לסיום.
אני רק רוצה לציין ש... לגמרי במקרה יש לי עוד מגזין של גבור לוקס, ואני רציתי להגיד שאם כשנכשלת בגניבה, רציתי להגיד שפשוט גנבת איזשהו חומר גלם שהוא עדיין לא שם, ואז מתוך איזושהי הרפתקה שבה הדמויות מגיעות למעבדת אלכימיה ואין להן מושג מה הן עושות, יש את טבלת מה החומרים שיש בבקבוקים פה. אז רק שתדע לך שמצאת בקבוק כזה, איך נקראים הבקבוקים האלה? ארלנמייר? האלה שהם משולש למטה?
אין לי שמץ של מושג.
אז מצאת כזה שבתוכו יש אבקה בצבע פסטל שנמסה, והיא צובעת דברים.
מאכזב ביחס לציפיות שלי, אני אגיד את האמת.
כן, אני מניח, יצא לי לא משהו, זה יכול להיות אפילו שיקוי במקרים מסוימים, אבל בסופו של דבר זו טבלה ש 80% ממנה רק מתאר איך נראה החומר, ורק בסוף יש כמה אופציות של אולי זה רעל, אולי זאת מחלה, לא, זה בעיקר משהו קוסמטי, הטבלה הזאת.
טוב, אני אגיד רגע שאנחנו שיחקנו מאוד לוס פה עם הדבר הזה, לא עסקנו מאוד בלעגן את הדברים בצורה רצינית, בטח שלא בצורה מכנית. אפשר לקחת כל אחד מהפרומפטים האלה שאנחנו נתקלנו בהם, ולנסות לעגן אותו בצורה יותר רצינית בסיפור, אבל כן ראינו איך כבר נוצרה לנו פה איזושהי
סצנה.
סצנה, סיפור...
לא צפיתי שתהיה סצנה בפרק, חשבתי שיהיו דמויות ותהיה כניסה למבוך וזהו. הבנתי. והנה הייתה סצנה שהפתיעה אותי.
לא, אני לגמרי ציפיתי לסצנה. אז תשתמשו בטבלאות אקראיות, זה כיף. תשתמשו בגירויים לאלתור מעניין ותהנו מזה.
וגם תספרו לנו מה קרה, זה הכי חשוב. לא, הכי חשוב זה שיהיה לכם כיף במשחק שלכם.
טוב, אז להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
יאללה ביי.
ביי.
לא קריטי, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זהה 3, לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל locriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן. עודד מוסר דש למחמצת.
עודד נאכל על ידי מחמצת.
זה קנוני עכשיו.
כן. האם זה יישאר בעריכה? לא נדע לעולם. או שנדע, כשהפרק ישודר. האם אני מקליט עכשיו את סצנת הפוסט קרדיטים? סביר להניח שלא, כי אלעד מעדיף סצנות פרי מוזיקת פתיחה. אלעד הלך שוב. האם יהיו כמה סצנות פרי? פרי מוזיקת פתיחה בפרק הזה? האם אלעד שומע אותי בזמן שאני מדבר עכשיו, או שזה הכל הפתעות שהוא ישמע כשהוא יערוך את הפרק? יישארו עמנו.